טוב, אז שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו נפתח את השיעור היום בעיון קצת במשניות של הפרק ובתוספתא, ומשם נתגלגל לתוך סוגיות הבבלי, קצת גם ירושלמי, נראה לפי הזמן, בסדר? הרי אתם יודעים שיש לנו חזוקת שלא מספיקים מה שמתכננים, נכון? זו התוכנית, בסדר? אז אולי רק מילה אחת על הפירושים על הפרק, מעבר לפירושים הידועים, כן? כלומר, בעיקר פירוש הרמב״ם, אז הפרק הזה זכה גם להרבה התייחסות של פירושים, נקרא להם מודרניים או חדשים. אחד זה פירוש של אברהם גולדברג, לפני 30 שנה, משהו כזה. כלומר, כמעט 40 שנה. הפירוש הזה של ספראי, שהוא יוצא ממש עכשיו, לפני שנתיים. וסיפרתי לכם על הפירוש של זוהר המאב, זה בעצם לא פירוש, זה ניסויים בפתילות ובשמנים. בסדר? יש הרבה. שלחתי לכם איזה קובץ, אולי זה קצת יקל. אז בואו נתחיל קצת על המבנה של הפרק, ותרך זה גם יתגלגל קצת לכמה וכמה היבטים שונים. כן, אז הפרק מתחיל בכותרת, במה מדליקין ובמה אין מדליקין. שיש איזשהו פער מסוים בין הכותרת לבין ההמשך, התוספות העירו על זה, התוספות הראשון על הפרק, שלכאורה היה צריך להתחיל לתאר במה כן מדליקים, שזה תחילת הכותרת, אז הם מהירים, באמת שהגמרא מהירה על זה במספר מקומות, שלפעמים הגמרא המשנה מתחילה מהסוף, לפעמים מתחילה מההתחלה, העניין שפה זה לא עניין שסוף ההתחלה, ובמבט ראשון המשנה לא מפרטת במה מדליקים. אני אשאל את זה קצת אחרת. זאת שאלה גדולה מאוד בלכות שבת, שתדעו. לפי מיטב ההתרשמות שלי, רב שלמה זלמן אוירבך ורמשה פיינשטיין נחלקו בשאלה הזאת. האם כל דבר בשבת מותר אלא אם כן תוכיח לי שהוא אסור, או האם כל דבר בשבת הוא אסור אלא אם כן תוכיח לי שהוא מותר? מה רמשה פיינשטיין חשב? הכל אסור אלא אם כן תשכנע אותי שזה מותר, ומה רב שלמה זלמן חשב? הכל מותר, אלא אם כן תראה לי שזה אסור, כן? בהזדמנות אפשר לדבר על זה, אני רק אעיר, האם אפשר להדליק בכל חוץ ממה שאמרו שאי אפשר, או האם באופן בסיסי אנחנו מוגבלים? עכשיו, היות ואתם מכירים את הפרק, כבר דיברנו על זה, פרק נוסח אשכנז, אולי מכירים, אפשר להגיד שבתוך הפרק אפשר לגלות ודאי מישהו שחשב שיש רק משהו ספציפי שאיתו אפשר להדליק וכל השאר לא, וזה רבי טרפון, נכון? שאין מדליקים שמן זית בלבד. לעומת זאת, הדעות האחרות, זה מקום לשאול את זה, אבל בכל מקרה הכותרת היא מניחה שיש דברים שכן, יש דברים שלא, אבל לפחות משנה א' כולה משנה שמפרטת במה לא, והיא מחולקת בין לשתי רשימות, שגם הגמרא מהירה על זה, בכתבי יד הטובים שימרו על ה... ההבחנה ביניהם בזה שבמעבר לרשימה השנייה אין וו החיבור, לעומת זאת בדפוסים יש וו החיבור על כל המשנה הזאת. הכוונה, הרשימה הראשונה של לחש או לגש, שזה הגרסה בכתבי יד הארץ ישראלים, הרשימה הראשונה היא רשימה של פתילות, והרשימה השנייה שמתחילה מלא בזפת היא רשימה של שמנים. כן, ויש פה שתי רשימות, מי שאוהב קצת עניינים ספרותיים, הם עושים להבין קצת כאילו מה ההרכב של הרשימה, אז לפחות זה עובד ברשימה של הפתילות, לא רע שזה מתחיל מהקצר ועובר על היותר ארוך, כן? למרות שקלח קצת קלקל את זה, אבל לחש, חוסן, חלח, זה שלושה קצרים, אחרי זה פתילת העידן, פתילת המדבר, והאחרון הוא הכי ארוך, ירוקה של פני המים. זו תופעה בלשון חז"ל, שכתב על זה מאמר מאוד מפורסם ויפה שם פרידמן, על לכידה לשונית, שאולי אתם שומעים אותה ולא שמים לב. קדש עמו ישראל עדי חופה וקידושין, אבל לכאורה קידושין צריכים להיות לפני החופה, כלומר, היה לכאורה יותר נכון לומר עדי קידושין וחופה. והוא מראה שזו תופעה כללית, שמעדיפים להגיד קודם את המילה הקצרה, ואז את המילה יותר ארוכה, וגם כאן יש את זה. בכל כך, זו רשימה אחת שהיא הרשימה הראשונה, אין מדליקין לא בלחש, לא בחוסן, לא בחלח, לא בטילת העידן. בשלב הזה אני לא מנסה לזהות, בסדר? וגם לא למה לא, מה הסיבה שלא מדליקים בהם. מי לא בזפת, לא בשעבן, אנחנו עוברים לרשימה שנייה שכאמור בכתבי היד אין וו החיבור. שני התלמודים מהירים עד כאן פתילות, מכאן ואילך שמנים. כן, וכאן יש לנו רשימה של שמנים שלא מדליקים בהם. אם אנחנו מסתכלים קצת על הרכב הרשימה, זה לא עובד מה שאמרתי קודם, נכון? זה עובד יפה עד שמן שריפה, אבל זה לא עובד לא ויה ולא בחלב. מה שכן נראה, יש לנו כאן מחלוקת בין נחום עמדי לבין חכמים, האם אפשר להדליק בחלב מבושל. נחום עמדי, אני רק העיר, הוא תנה מזמן בית שני, הוא אחד מדייני גזרות בירושלים, שאולי מוכרים לכם ממשנה בכתובות, וזה אומר שבכל יש פה איזשהו רובד קדום. מה שנראה כאן זה מאוד יבלוט כשנראה קצת בתוספתא, שבפשטות אפשר לומר שהיה הייתה הלכה שלא מדליקים בחלב, ואז נחלקו נחום עמדי וחכמים סביב השאלה של פרשנות אותה הלכה, כלומר באיזה חלב לא מדליקים. נחום עמדי אמר של שרק בחלב לא מבושל לא מדליקים, אבל מדליקים בחלב מבושל, ואילו חכמים אמרו אין הבדל. ובתוספתא נראה את זה כשנגיע מיד, איך בולט שם שיש איזה רובד קדום של הלכות של במה לא מדליקים, במה כן מדליקים, ואחרי זה יש מעין תלמוד תנאים, כאילו כבר מנסים לפרש, לדון. במקרה כאן גם מאוד בולט שכל הפרק, כל המשנה הזאת אמרה אין מדליקים, אין מדליקים, והיחיד שאומר מדליקים זה נחום עמדי. כל כך מתרגל מי ששונה את המשנה הזאת, להגיד אין מדליקים, שמה קרה לסופר שכתב את קויפמן? זה טוב שהבאתי כתב את קויפמן, נכון? מה קרה לו? הוא כתב אין, ואז הוא מחק את זה, כי ברור שזה, למה זה ברור? אולי לא מדליקים בחלב מבושל וכן מדליקים בחלב שנבושל. אני אראה לכם איך זה נראה בכתב את קויפמן, בסדר? כל אחד מהמשניות האלה שמו כתב את קויפמן, בסדר? אפשר גם לפזר ביניכם, אבל זה
משה הביא
אותם. מה? המשה הביא. בסדר, אני אפתח פה, בכולם יש את זה, יש לי זה שלוש פעמים. פשוט הם כותבים יותר מדי, זה מה שאני יכול להגיד. אז הנה, בכתב את קויפמן כתוב, אין מדליקים מחלב מבושל, ומישהו העביר איזה מחיקה. אני לא יודע מי, אבל הוא גם לא מנוקד. משהו, הכתב את קויפמן? כמה כתב קויפמן יש פה ניקוד, אבל כבר כתבו חוקרי המשנה ש... הניקוד הוא לא של הסופר, הוא מאוחר, והאופן שבו יודעים את זה הוא שלפעמים הניקוד אחרת מהכתיב, ובדוגמה כאן אפשר לראות שזה לא מנוקד. כן, בבקשה. כן, אתה רוצה להעיר משה? אין לא מנוקד. מה הנקודה הזאת בצילום? לא, זה לא. כשאת הולכת לראש העמוד, אין מדליקין, זה צירה, אין פה צירה. יש שם נקודה אחת, זה נכון, אבל זה לא צירה. לא יודע, צריך להסתכל בצילום המשובח. מישהו כמוני, הוא אוהב קצת אתרים באינטרנט שיש בהם כל מיני כתבי יד, אז משפחת קויפמן, שיש לה בעלות על כזה כתב יד, היא גם יש לה מספיק כסף לעשות אתר אינטרנט יפה. יש אתר אינטרנט של האוסף של כתבי היד של משפחת קויפמן, ויש שם צילום מעולה שכתב את קויפמן, הוא צילום מדהים. אז צריך לבדוק שם, לי זה לא נראה מנוקד, יש שם נקודה, אבל זה לא צירה. אז אני לא יודע מה זה. בכל מקרה, אתה נורא רגיל להגיד אין מדליקין, אז כאילו נפלט הסופר, אין מדליקין וחלב מבושל. מה שאני אעיר זה דבר קצת שונה. בעצם הדינמיקה שאולי קורית בין הרובד הקדום והמאוחר, בואו נראה את זה גם בתוספתא, הוא שאסרו להדליק בהמון שמנים, ואז הרובד המאוחר יותר הוא בחלקו, מה הוא עושה?
פותח.
הוא מאזן. אני הרבה מאוד פעמים, אני מתאר לעצמי וגם בשיעורים, שיש דיונים הלכתיים שהם פועלים כמו מטולטלת. כלומר, אוסרים משהו, ואז האיסור אולי רחב מדי, ואז מתירים. לפעמים זה פועל כמו המקל של הרמב״ם בשמונה פרקים, שהוא היה עקום, אז צריך אפילו לפעמים להקם יותר מדי. לפעמים מטולטלת היא לא פועלת פעמיים. אסור מותר, אלא אחרי זה היא גם צריכה להגיע לאמצע. אני חושב שבתוספת הזה בולט שזה השפה. כלומר, שפה הקדומה היא אין מדליקים. אני יכול לספר גם שפרופסור הליבני כתב מאמר על הפרק הזה, זה בסדרה זין אני חושב, אני לא זוכר בדיוק, והוא כחלק מהמודע, כשהוא מאיר שם כאילו לפער בין הכותרת לבין הפרק, אז הוא רוצה גם להציע שההלכה הקדומה אין מדליקין, ובמה מדליקין זה זה כולו הרובד המאוחר, גם הכותרת כבר מביעה את זה. כלומר, אני לא יודע לגמרי את הדבר, זה נראה לי נכון, אבל גם בלי זה אני רק יכול להגיד, רואים את זה כאן. כלומר, ההלכה הקדומה היא אין מדליקין בחלב, וחום המדי אומר, מדליקין בחלב מבושל. בכל מקרה, זה הפתיחה של הפרק, שהיא כאמור, יש בה צלעות שוות לפתילות ולשמנים, ואז כשאנחנו עוברים למשניות הבאות, אז משנה ב' עוסקת בשמנים, ומשנה ג' עוסקת ב... לא, בפתילות. רואים את זה? יש פה משנה אחת שמוקדשת לשמנים, שזה משנה ב', שמיד בואו נראה גם את התוכן שלה, ואילו משנה... שלום. ואילו... זה בעיה שאני מתחיל לשאול גמרא, נכון? ואילו משנה ג' היא משנה שעוסקת בפתילות, כמו סדר מתהפך. זה... יש פה משהו חייסתי, כן? שבואו נסתכל לרגע. אז קודם כל, הפתיח שמשנה ב' הוא ודאי יוצא דופן בכל הפרק הזה, שכן, הפשטות, וזה גם כך יהיה מפורש בתוספתא, שהפרק הזה עוסק במה שלא מדליקין בשבת. אבל פתאום להכניס פה, לא להדליק ביום טוב, זה די חריג, מה עוד ששמן שריפה כבר הופיע ב... איפה? במשנה א'. ואחד מהשמנים שלא מדליקים לזה שמן שריפה, אז שמן שריפה של שבת נמצא במשנה א', ופה של יום טוב. במסגרת עכשיו בואו לא ניכנס להסבר למה לא מדליקים, אבל ודאי מסתבר שזה על רקע אחר מהסיבה שלא מדליקים בשמנים או בפתילות של כרגע שמנים של משנה א'. ופה בא רבי ישמעאל וגם הוא מוסיף לרשימה עוד דבר שלא מדליקים בו. השאלה היא רק למה זה נפרד מהרשימה שלפניה.
אני...
נכון, אני גם יכול להעיר שחכמים פה מתירים, אבל לכאורה לא מצאנו שחכמים חלקו על הרשימה הראשונה, או במילים אחרות, יש פה איזושהי תחושה למי שמעיין במשנה הזאת, שיש משהו בשמנים של משנה ב' שמבדיל אותה מהשמנים של משנה א', אני אגיד זה בצורה אחרת, הסיבה לא להדליק בשמנים של משנה א' נראית כסיבה שונה מהשמנים של משנה ב', ולכן משנה א' מוסכמת על כולם, ואילו משנה ב' היא נתונה במחלוקת, כי אותה סיבה, אותו גורם שנדון במשנה ב', יש לגביו דעות שונות. כן, בבקשה.
קודם כל,
באלף הכל אסור, אבל נכון המדי הוא המתיר.
החכמים אומרים, אנחנו מעמדי אמר שמשהו מותר, אז החכמים מבושל בכלל שאינו מבושל, הם מדליקים בו. אבל מה ש... אבל החלב זה לא נכון... אבל שאלה שנייה, זה החלב זה לא נחשב אחד מהשמנים? כאילו, החכמים מתירים בכל.
חלב הוא אחד מהשמנים.
נכון. אז לא, במשנה ב' פתאום אומרים שהחכמים מתירים בכל השמנים.
אבל אנחנו מבינים שהם לא מתירים בשמנים של משנה א', כלומר, ההנחה היא שהם מתירים בכל השמנים, שיש להם איזושהי תכונה שכנראה יש אותה ליתרן. הרי הם מתירים ליתרן ולחברים של יתרן. אז אנחנו נצטרך, ברכה. ברכה, עוד נצטרך לקרוא את המחקר של הפרופסור. היא קוראת מכתב את קויפמן ישר, בסדר? היא צודקת, ככה צריך ללמוד משנה.
חכמים מתירים בכל השמנים,
נקודותיים. כן, אבל אני שואל, אם חכמים מתירים בכל השמנים, לא צריך מה? לפרט. אז כנראה שכל השמנים זה לא כל השמנים. איך אומרת, איך אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם ברכה? כלל ופרט. אין לך בכלל אלא את הפרט. וגם פה אני מניח שזאת הכוונה, כלומר אין פה כלל, פרט וכלל, אלא יש פה רק כלל ופרט. דיינו, זה נראה מסתר. אני יכול לומר, בלי להיכנס לסוגיות הגמרא על עובי הקורה, ששני התלמודים מסבירים שהבעיה בשמנים וגם בפתילות, אני אומר את זה קצת אחרת, עוד לפני התלמודים, בסדר? היות ומשנה א' הביאה יחד רשימה של פתילות ושמנים, חוץ מזה שנכון לחשוב שיש מכנה משותף לשמנים שם, גם מסתבר לחשוב שיש מכנה משותף לשמנים ולפתילות שם. ומהו המכנה המשותף? זה נמצא בשתי סוגיות התלמוד, רק השאלה היא איך לפרש בדיוק את השיקול הזה. כלומר, אז מה? כאילו, למה התכונה הזאת מפריעה לי? וכולם מציינים שזה לא בוער היטב. הם בעיקר מדברים על זה שזה נראה כמו פלורסנט מהבהב. זה כמעט כתוב בגמרא, המילה הזאת, פלורסנט מהבהב. זה מעצבן, בסדר? יש לך איזה משהו ש... זה מרצד לך בעיניים. זה לא דולק טוב, זה... טוב, אני כבר לא יכול להתאפק. מה עושים כשיש פלורסנט מהבהב? מחבים אותו, וזה שבת, אז מה עושים? יוצאים. טוב, אוקיי, אמרתי כבר את כל השיעור. זה מעצבן, אי אפשר להיות בחדר עם פלורסנט מהבהב. זה פשוט מעצבן, כן, זה לא דיסקוטק. דיסקוטק זה לא פלורסנט מהבהב. זה גם מעצבן, מסיבה אחרת. אבל בכל מקרה, אני חוזר לפה, כאילו, אז איך החיים לא חולקים? מה שלא דולק טוב... לא חולקים, עדיין את צודקת, יש מחלוקת על חלב מבושל, בסדר, אבל בגדול מקובל על כולם שיש איזה, שלא מדליקים בדברים שלא דולקים טוב. לעומת זאת, גם לפי הניסוי, יתרן דולק מאוד יפה. הגמרא תאמר במפורש, בדף חפי, מה הבעיה ביתרן? שיש לו ריח רע, שהוא מסריח. הירושלמי יעלה כל מיני שאלות, רגע, אז למה רבי ישמעאל לא אסר עוד דברים שמסריחים, כמו נפט? גם נפט מסריח. אפילו מישהו תנור נפט בבית?
היה.
היה? פעם. השאלה, עוד לא ענינו אם הנפט שלהם זה הנפט שלנו. בסדר, זה לא כל כך פשוט, כן? עכשיו ליברמן חצי עמוד על מה זה נפט, והוא יש לו פה שני עמודים מה זה נפט. אז זה לא למהר לעסקים כאלה, אבל אני רק אגיד, הרושלמי מתחיל להגיד, יתרן מסריח בשעה שהוא דולק. נפט, לעומת זאת, שהוא דולק הוא לא מסריח, הוא רק מסריח אחר כך. אבל דבר אחד עולה מהדיון בתלמודים, שהבעיה במשנה ב' לא הכותרת, אני חוזר, לא שמן שריפה, אבל הבעיה ביתרן והשכונה הזאת זה הריח שהם עושים. בסדר, אז פה בעצם זה בוער היטב, זה רק הריח לא נעים. האם להוריד גם את זה, או האם לאפשר את זה? עכשיו, מה ש... אתם כבר ראיתם בתוספתא? אני יודע, שלחתי את זה רק היום וכו', בסדר, אבל מישהו ככה זכה להציץ בתוספתא? בתוספתא מקבלים הצצה מדהימה, לשיקול שיכול לעמוד אחרי זה, הרי לכאורה מי יותר מסתבר להדליק במשהו מסריח או לא? נכון? לא. אז למה הם מתירים? אז כאן יש דבר מדהים שהאמת הוא יושב נהדר על מה שנאמר על עכשיו. רק את הדבר הזה נקרא בתוספתא, תוספתא מדהימה, תוספתא בהלכה ד', לא בהלכה ד', סליחה, בהלכה ג', היא מתארת שם תנאים שהולכים ומצמצמים. דיברנו על זה שאין מדליקין, אין מדליקין, אין מדליקין, אין מדליקין. כן? קצת שהפרן נקרא במה מדליקין, אבל אין מדליקין, אין מדליקין בצורי, אין מדליקין ביוצא מן העץ, אין מדליקין ביוצא מן הפרי. אין מדליקין שם זה, עכשיו תראו, ביטרפון נמצא פה עם כל הקבוצה של אין מדליקין. עכשיו, רק משהו גם על הרשימה הזאת, אם כבר ראינו אותה. המשנה מתאפיינת שהיא מביאה פשוט שמות של שמנים. זה הכל. ולכן מה סוגיות התלמוד יעשו, ולכן מה זוהר אמר יעשה מחקר גדול, שמן שום שמן, מה זה? מה זה הסום סום שהם מדברים עליו? בוא נביא שמן כזה. מה זה שמן דגים? מה זה קלח? מה זה חוסן? וכו'. אבל אפשר לראות בהלכה ג' בתוספת הניסיון, מה לעשות?
כותרות.
לא רק כותרות. לצמצם, או לדבר על זה בשפה יותר מושגית, כן? במקום להגיד שמות, אתה מדבר על קטגוריות. יש קטגוריה שנקראת יוצא מן העץ. אנחנו מכירים את זה מהמשנה הבאה, והמשנה הבאה, על מי זה הולך? על הפתילות. כן? על הפתילות, נכון? כאן בהלכה ג' בתוספתא, די ברור שעל מי זה מוסב. אותו מושג, זה אותו ביטוי. יוצא מן העץ על שמן. גם פה היה מי שהציע, נראה לי שגולדברג מציע את זה. מאוד פירושים, לפעמים אני אולי אכתה שאני לא אזכור מי אמר מה. אבל אני אגיד, נראה לי שזה גולדברג, שאומר, אולי ההלכה, הייתה ידוע, לא מדליקים בדבר שיוצא מן העץ, רק מה השאלה? אם זה פתילה או שמן. אז במשנה זה רק פתילות, והתוספתא דעת רבי שמואל היא, שזה גם בשמנים, יש לנו רבי שמואל ברבי יוחנן בן ברוקה, שאין מדליקים אלא ביוצא מן הפרי, זה הגדרה חיובית לשמן, נכון? אלא ויוצא, כן, עדיין הוא מקפיד להגיד, במקום להגיד מדליקים ביוצא מן הפרי, אז עדיין, גם הוא, כולם אומרים אין מדליקים, זה כן, קוראים שזה השבלונה, אין מדליקים אלא. ואז בא רבי טרפון, משלים את הרשימה, והוא כמו כאמור, כמו רבי משה פיינשטיין, לא מדליקים לשום דבר, חוץ משמן זית. כן, אם נשאל למה, על דרך הפשט, על דרך הפשט, למה שמן זית? זה דרך הפשט. אני רואה שהשנים שלי באותניאל כבר קלקלו פה את כולם. זה דרך הדרש. ברור שזה הפשט. למה בית המקדש בחרו בשמן זית?
זה
בוער, טוב, נכון?
כי קיבלתי השמן.
ביאללה, כהן גדול. לא, אבל יכול להיות, ג'וני, אני לא שולל. אמרתי לכם פעם קודמת, הנר היחיד בתורה זה... נר המקדש. הגמרא תביא בחפל ועמוד אלף, נר המקדש. איזה יום רבי טרפון? יכול להיות, אני לא אומר שלא. אתמול דרשתי בחתונה איך בית יהודי זה כמו בית המקדש. שמעון בסוף השיעור פרשת שבוע הקודם אמר לי, בסוף השיעור גמרא הקודם, אמר לי, נו, התיאור ברש"י על פי חז"ל של האוהל, האוהל עשרה אמהות, מה רש"י אומר? ענן קשור על האוהל. נר דולק מערב שבת לערב שבת, נכון? והברכה מצויה ועיסה החלה, נו זה שולחן מנורה, נכון? אז זה בסדר, ג'וני.
כי רבי טרפון היה יודע איך להגיד, אין מדליקין אלא בדבר הכי 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 טוב.
יכול להיות, אבל גם אגיד לך, גם לא מפריע לי להגיד ששמן זית מדליקים בו במקדש כי הוא הכי טוב, אז גם כדאי להדליק בו בבית כי הוא הכי טוב. אתה יודע מה הבעיה בהכי טוב, ג'ולי? אתה יודע מה הבעיה בהכי טוב? שהוא יקר. והכי טוב, מה הוא עושה? הוא לא קשה לכל הבריות לחיות לפי הכי טוב, כן? אני יודע, כן, אבל אני יודע שאנשים בכל מיני תחומים בחיים רוצים הכי טוב. האמת היא שברוב תחומי החיים אנחנו חיים, הלוואי שנחיה כמו התפילה של חנה לפי פרשנות הגמרא, נתת לי זרע אנשים, לא גבוה, לא נמוך, לא חכם, לא טיפש, כאילו אתה צריך את האוטו הכי טוב בעולם, אתה צריך את המחשב הכי טוב, אתה צריך את הרופא הכי טוב. גם בדרך כלל לא צריך. כמו אני יכול להגיד, אחד מהבעיות בעמותות האלה, כמו הרפאיר הזה, הם מודדים משהו שהוא מעבר להישג של אנשים, וצריך לבדוק אם באמת צריך את זה. יש מקרים מיוחדים שצריך את הרופא הכי טוב, אבל כל ניתוח צריך זה מורכב, אבל הכי טוב זה רבי טרפון. הבעיה היא, עכשיו תראו את הדברים המדהימים של רבי יוחנן בן נורי. עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר, מה יעשו אנשי בבל שאין להם על השמן שום שמן? אין שמן זית בבבל. רבי טרפון חי בארץ שיש בה את שבעת המינים, שיש בה הרבה זיתים. מה יעשו אנשי מדי שאין להם על השמן אגוזים בלבד? מה יעשו אנשי אלכסנדריה שאין להם על השמן צנונות? מה יעשו אנשי קפוטקיה שאין להם לא זה ולא זה? אין לך אלא מה שאמרו. וכאן שני דברים על הדברים המדהימים, השלושה דברים, הדברים המדהימים של נוחם בן נורי. דבר ראשון, מאוד בולט פה מה שאמרתי קודם, שהייתה הלכה קדומה, והם עסוקים בלפרש אותה. אה, מה שאמרו? יש רשימה קדומה. מה שאסור, אסור. הוא לא יתיר את מה שכתוב שאסור. אני חוזר לרבי נחום עמדי. גם מה שכבר נאמר, אפשר לפרש אותו. כוח הפרשנות הוא כוח אדיר ביכולת לדון מחדש בדברים שהם סגורים. אבל מה שאמרו, אמרו. אבל מצד שני, הוא בא והוא אומר דבר מאוד, מאוד יסודי. לא כתוב, אני אומר את זה בצורה הבאה. רשימה הקדומה היא אין מדליקים. יש רשימה מסוימת. לא מופיע ברשימה הקדומה כנראה, לא? שמן שם שום שמי. לא, איך אני יודע? כי זה מידות שרבי יוחנן בן נורי. לא שמן, כלומר, מה כן כנראה מופיע? כנראה הרשימה של משנה א' מופיע. אבל אלו לא מופיעים. זה, ולכן הוא אומר, מה שכתוב, כתוב. מה שלא כתוב, קודם כל אני מתיר. זה ממש בולט כאן. עכשיו, בתוספת, אני רוצה לחזור למשנה, אבל נראה, זה בולט בעוד מקומות. כלומר, מה שנאמר נאמר, מה שלא נאמר לא נאמר, והייתה רשימה קדומה כנראה מצומצמת של דברים שאין מדליקים, ורבי יוחנן בן נורי אמר, אני סוגר אותה, אני לא פותח אותה לעוד ועוד דברים. זה דבר ראשון. דבר שני, כן, בבקשה משה. הדבר השני שבולט כאן הוא, עכשיו אנחנו מבינים יותר טוב את משנה ב', כלומר כל השמנים, הם לא התכוונו כל השמנים, כלומר למה זה כלל ופרט? הם בעצם התכוונו לרשימה הזאת, כלומר הם התכוונו בעצם, אני חוזר גם לנימוק, למה אנשי בבל משתמשים בשמן שום שמין? כי כנראה הוא דולק בסדר, קודם כל כי אין להם שמן זית, נכון? למה אני נוסע בסוזוקי ולא אין לי וולבו? כי הסזוקי נוסע, והמצב הכלכלי שלי הוא כזה, שאני, זה טוב לי, מספיק לי. נכון שוולבו יותר טוב, אני יודע. כן? אבל אין לי, כבר, שמן זית אין להם. אבל אם זה היה שמן שלא בוער בכלל, כן? אם פלורסנט מרצה, אין בבית, כן? כבר, מרגישים פה גם, זה רשימה אחרת, זה שמן שהוא שונה מהשמן, מהשמנים של הרשימה. עכשיו יכול, הוא קצת מסריח, בסדר, גם שומעים קצת המנוע באוטו, בסדר, לא נורא, נכון? הקפיצים, אתה קצת, את הבורות מרגיש יותר, אתה מסתדר עם זה, כלומר, יותר חשוב לך שהוא ייסע, זה אומר אותו דבר גם פה, כלומר, מתברר אבל, וזה דבר שלישי, שהוא בולט מאוד בתוספתא, גם כנראה את שאר המקומות, והוא שנראה שלא מעט הלכות שמנוסחות במשנה הלכות מעין הניסוח הפודיקטי, כך וכך הדין, אפשר לראות בתוספתא שהן באות ממקרים, הן באות מדיונים. כלומר, במקרה הזה נראה שרבי טרפון אמר בית המדרש משהו, רבי יוחנן בן נורי, הוא חי בארץ ישראל, הוא גם היה יכול להדליק בשמן זית, אבל המבט שלו היה אחר קצת. והוא, עכשיו אמרת בית המקדש, אתה יודע שרבי טרפון היה בבית המקדש, אתה יודע את זה. באמת, הוא היה כהן גם. רבי טרפון. יש ספרי שהוא מעיד דברים שהוא ראה בעיניו בבית המקדש, על החצוצרות, אם בעלי מום יכולים לתקוע. אז אני לא יודע אם זה קשור, בסדר? אבל כן רואים פה שמה שנאמר פה בעצם דיבר ביוחד מנורים, בעצם הרשימה. מהי הרשימה? חכמים אומרים בכל השמיים, שמן שומשמים, שמן אגוזים, שמן צנונות, ומה... אנחנו לא יודעים מה אנשי קפוטקיה הדליקו, אבל מה יש במשנה אחר כך? שמן פקועות. זה לא הזמן עכשיו לדון בזה, אני רק אספר למי שרוצה לבדוק בבית. אפשטיין, אבל נוסח המשנה, טוען ששמן פקועות הוא לא מופיע במשנה במקור, אלא הוא תוספת על פי ברייתא. גולדברג מפקפק בזה. אבל וואלה, זה שם לא תוספת, זה... ויתרנו ונפט, זה לא מופיע פה. הוא יופיע בהלכה הבאה, בסדר? הלכה ד' מדליקים בשמן פקועות ובנפט, הנה שמן פקועות, כן? אבל שמן שזורים מדליקים בשמן דגים וביתרן וכו', כן? אבל אפשר לראות כאן שהייתי אומר ככה, משנה א' זה לא דולק טוב, משנה ב' זה רשימה של שמנים שכנראה דולקים, עובדה שבכל העולם משתמשים בשמנים האלה שהם בעצם הנורות הפלורסנטיים, כן? של החברות השונות מכל מיני תוצרות, וזה מה שעסקה כאמור משנה ב' מה שבולט גם שרבי טרפון ממוקם במשנה ב' במקום אחר מאשר בתוספתא. בתוספתא החכמים אומרים את זה כתגובה לרבי טרפון. אני הייתי אומר את זה בצורה הבאה, לכאורה היה מקום לערוך את המשנה ולהגיד רבי שמואל אומר אין מדליקים מיתרן לכבוד השבת, ורבי טרפון אומר אין לבד, ואז חכמים מתירים בכל השמנים. למה שמו את רבי טרפון אחרי חכמים? במיוחד על רקע התוספתא, וזה גם היה מסתבר כך גם לולי היינו יודעים את התוספתא. אז כאן, נדמה לי שזה גולדברג, מכילה מכל המלומדים הגדולים האלה, נדמה לי שזה גולדברג, הוא רוצה להציע שהעורך המשנה כאן עשה משהו מתוחכם. לו היה שם את רבי טרפון ואחרים חכמים, אז מה היינו אומרים? מדליקים בכל השמנים. מה הוא הרוויח שהוא שם את רבי טרפון אחרי חכמים, שאפשר להדליק בכל השמנים, אבל עדיף בשמן זית. כלומר, הוא מציע, זה נראה לי דבר שיש לו צד סברה. הוא מציע, קשה לי לשנות את הפנים שלך להגיד את זה, נראה שאתה לא אוהב את זה. לא, בסדר, אוקיי. בסדר, אני... אבל הוא מציע שעורך המשנה מצד אחד הוא פוסק לחכמים, חכמים עתירים, זה לשון רבים, מצד שני הוא שימר שהם כביכול לא חולקים, כביכול רבי טרפון הוא המלצה מעל גביהם. בסופו של דבר, כדי להניג בשמן זית, אני יכול להגיד שאחי רבי יצחוק, שהוא כידוע בריסקר טוב, וזה, אשתו מדליקה בשמן זית, כי זה רבי טרפון. כן. נחשוב בהמשך, ג'ולי, האם באמת צריך, כי הנרות היום דולקים הרבה יותר טוב מכל השמן זית עם הפתילות האלה. כי הבעיה שלו זה הפתילות שלו, זאת הבעיה שלו.
יכול להיות,
כן.
זה שאלה. אם יכול להיות שיש, נגיד, שם הלכות והדקות, יש את הטקסי ויש את הפרגמטי.
נכון.
וטרפון טוען, יש טקסי, יש חיוב, כי יש רק שמן אחד בכל התורה. יש שמן המשכב, וכולם שמן זית. כל השאר אמרו, יפה, יש טקס, אבל אנחנו מדברים כאן על משהו יותר.
זה מאוד יפה מה שאתה אומר. בוא נאמר ככה, העניין הטקסי בנר שבת, הזכרתי בשיעור הקודם, הוא ודאי קיים כיום.
או טקסי כמו בתורה טקסי.
כן, 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 אני מקבל. אני מקבל, כמו אני רק אומר ככה, לנו היום שיש תאורה, אמרנו זה בשיעור, ברור זה טקסי, מי מדליק נרות? הזכרתי לכם בשיעור הקודם, שתשמה טוען שבאירופה הצפונית, שבחורף היו עושים שבת מוקדם, תספרו את זה לרב של קולבסקי, בסדר? כי השקיעה שם עכשיו היא ב-10, 11, 12 בלילה, לא יודע. היום פגשתי איזה אברך מהישיבה, אמר לי, הציעו לי שליחות בנורווגיה, לא הלכתי רק בגלל המחשבה על השבתות שם, הוציא אותי מדלתי. אבל הוא טוען תשמה, ברגע שאתה מקבל שבת, כשאור בחוץ ואתה מדליק נר שבת, אז ברור שמה זה נר שבת? טקס. עכשיו פה אתה בא ואומר, דבר יפה, אתה בא ואומר, בוא, גם בזמן חז"ל, למרות כל מה שנאמר פה בשבוע שעבר, שהם אכלו כל השבוע אולי בלי תאורה, וזה עניין של תאורה וכו', אולי גם בחז"ל, למד הטקסי קיים, ואיפה אני אגלה ממד טקסי בחברה, שאותו נר הוא גם מתפקד כנר תאורה, שאני אגלה דרישות הלכתיות, שהם אקסטרה, או שאני יכול מצד אחד לייחס להם איזו משמעות ריטואלית, כמו הפשט שלך, של בית המקדש, ואני יודע שיש שמנים אחרים שהם יכלו לתת את התאורה. כן? ועל רקע זה אתה ממשיך את הקו שלך, הוא אומר, אז אולי רבי טרפון של שמן הזית, יש פה לא רק שהוא רצה את השמן הכי טוב, אלא הוא, יש לו תפיסה אחרת שמה זה הדלקת נר שבת. הדלקת נר שבת הוא לא רק למען התאורה, אלא הוא גם למען הטקס. ואז נשאל את עצמנו, השלב הבא הוא, ומה העניין הטקס, כן? אז זה, נברר את זה עוד, בסדר? כן, בבקשה, משה, כן.
מה שאני רואה כל כך בולט כאן, מה זה כל העיסוק עם the out-of-town communities? מה זה אכפת לנו? ברוב ספרות החז"ל, ודאי בספרות התנאים, הייתם חושבים שיש רק יהודים בארץ ישראל, ובאמוראים יש בבבל. אבל לדעת שהיו קהילות ענקיות באסיה הקטן ובצפון אפריקה, זה לא...
קפודקיה זה צפון אפריקה?
מה? קפודקיה הייתי חושב זה טורקיה,
משהו. טורקיה, אני חושב זה אסיה הקטנה.
כן.
כן, אז יש פה...
יש אלכסנדריה.
אלכסנדריה, תורה, אלכסנדריה.
אבל הסיבה נראה, מפני שזה, כעיקרון, היהודים האלה לא היו יהודים רבניים. אבל...
יפה.
זה היה דבר שכל יהודים, יהודי עשה, ולא קשר לאם הוא הלכתי, לא הלכתי
כולם. הקמפיין של הרבי, נכון?
כן.
כל אישה וכל בת תדליק נרות שבת. כן.
ברכה לבטלה, כן.
אני רוצה לעשות פה שיעור על הקמפיין, נכון?
אבל מה שקורה שחכמים באים ולוקחים את המנהג הזה ונותנים לה צורה הלכתית. ומה שרבי טרפון רוצה לעשות זה... או שזה פשוט לעשות, לשדרג את זה, או לעשות את זה איכשהו יותר טקסי. והבעיה היא שזה ארץ ישראל סנטרי. פשוט זה יפה מאוד, אבל זה לא עם זה. יש לנו כבר את המנהג הזה, אי אפשר להפוך את זה למשהו אחר, וזה צריך להיות אוניברסלי. אז כנראה זה חלק מהמתח כאן.
יפה, זה ממשיך את הקו של ג'ורי. אני יכול גם לומר שאם שמן זית הוא באמת ארץ ישראלי, כמו אני פתאום עובר לי בראש הסיפורים בכסו חכמנו, על אנשי לודקיה שאין להם שמן, והם באים לגוש חלב, ויש שם את ה... מכירים את הסיפור, נכון? אם לא, אז תוך הביתה, תקרו לילדים, את הסיפור. אז, כלומר, רואים, בעינם צריך שמן זית, הוא בא לארץ ישראל, כלומר, השמן הזית, ג'ולי אמרתם בית מקדש, אולי הוא גם הוא מוצר ארץ ישראלי, זה כמעט אני יכול להגיד, כשהייתי ילד בניו יורק, האתרוג זכור לי כממש מזוהה בתודעה כפרי הארץ. אפילו כתבו על הקופסאות מתפילת טל, פרי הארץ לגאון או לתפארת, כן? כאילו... זה כביכול, למרות שזה לא נכון, הרי אתם יודעים שכל הפולמוס של האתרוגים המורכבים, על איזה אתרוגים זה התחיל? לא קליפורניה, מה? על יוון, כן.
Here.
מקריטים, לא, זה התחיל מאתרוגים שבאו מאירופה. חלק מהוויכוחים גם היה פירות ארץ ישראל, אבל כלומר אולי השמן זית, ומאיפה יהיה שמן זית, כלומר צריך לייבא. יכול להיות, זה מוסיף באמת להיבט הריטואלי, ההגותי, כן, בהחלט יכול להיות. בכל מקרה, מה שאני רוצה גם לציין, שאם דיברנו קודם על המטולטלת, זה נורא בולט כאן, שאין מדיקין, אין מדיקין, אין מדיקין. הביטרפון כאילו, לקחת המטולטלת, מתח את הקפיץ, אני חושב שהקפיץ כמעט נשבר, כן? רק שמן זית, ואז הוא הולך לבן נורי, התחיל, אתם יודעים, דוין, כאילו, זה כאילו, מספיק, כאילו. מדליקים, מדליקים, כאילו, זו התנועה, מאין מדליקים למדליקים. כן, בבקשה.
ספר של גילת, הוא כותב שהמנהג בארץ ישראל זה היה להדליק בשמן זית, אז כנראה שרבי טרפון הוא זה שקובע את המנהג הארץ ישראל.
או שהוא ביטא את המנהג, אולי הפוך, היות, המנהג היה להדליק בשמן זית, ורבי טרפון חי בחברה ששמן זית הוא... אז כן, אני יכול להגיד ששמן זית היום גם הוא... מצד אחד הוא מוצר שמאוד החדירו אותו בשנים האחרונות חזרה למטבחים, מצד שני, את יודעת כמה הוא עולה, נכון?
אבל יש מוצרים בארצות הברית
אבל קולים את הג'ריקן של ה-18, לי יש את הפח של אלישה בבית, הג'ריקן של החייה של ה-18 ליטר, אתה ממלא, ממלא, ממלא עוד בקבוק, עוד בקבוק, זה נשאר להרבה זמן, זה גם יותר זול, אז אני אתן לך את המספר אחרי זה, אבל כן. את מכירה את הפח הגדול?
לא, זה לא תמיד יותר זו.
היה לנו רק חייבי
זו 5 מטר. לא, 18 באמת, אחרי זה, דבר על כסף אחרי זה. אבל שמן זית זה עניין ארץ ישראל. היום כאילו בהתיישבות בשומרון הרי חזרו לחקלאות. גם ביהודה, כאילו, זה משהו חדש של השנים האחרונות. ואחד מהדברים הגדולים חזרו לכרמי גפן ולזיתים. כאילו, מי שנוסע באזור של גוש שילה, מכירים את האזור שם קצת? עוד יפה. יש שם הקרמים ממש מדהימים, כן.
למה לא נאמר שזה דבר חיובי, לא שלילי, והמשנה בתוספתא, שזה כמו חמר מדינה, שפה בבבל השתמשו בשיכר, תחת יין לקידוש, דבר כזה, וכל השמנים שנמנו פה הם חמר מדינה שכל המקום, ואיתה בו נרח אומר, הוא מחזיר את הכתר ליושנה, וגם במשנה מופיע שזה הבסיס על טיפוס של השמנים.
כן.
כי כך הוא בסוף, אבל שאר השמנים הם שמנים של החמר מדינה, של כל מדינה ומדינה.
זה בהחלט יכול להיות, אני מקבל.
אבל זה יותר חיובי, אני לא אומר,
כן.
מהצד השלילי של הרשימה.
כן, בסדר, כן, בבקשה, ג'ולי.
דנו על... אם מדליקים ביתם לפני כבוד שבת, מה זה אומר לפני כבוד שבת?
יופי, תודה. מה זה הביטוי כבוד שבת? מה אתה אומר?
לא יודע, והשאר, אין, זה לא מפני כבוד שבת?
אז מה אתה חושב?
הייתי חושב, אין לי מושג למה הוא אמר את זה פה, אבל יש משהו בשמן שהוא לא מכובד, אבל מה עם שאר הדברים בשבת?
יפה, או בלשון אחרת, אם קודם הוצע כאן שהרקע של משנה א' הוא אחר ממשנה ב', עכשיו אתה מנסה מתוך הטקסט גם לנסח את זה במונחים שאתה שואב אותם מתוך הטקסט עצמו. דהיינו, במשנה ב' הרקע הוא מושג שנקרא כבוד שבת, ואילו במשנה א' כנראה הרקע הוא
אחר.
הוא אחר. כן? זה מה שאתה מציע. ואז אתה אומר, בוא נברר מה זה הכבוד שבת הזה, כן? כן. היינו שאנחנו מורגלים לדבר על כיבוד ועונג, ובסתום זה עובר לכולם בראש, כבוד שבת, האם זה ביטוי תנאי שחוזר, האם התנאים, כאילו, אני יכול להגיד שזה יושב מאוד יפה, סיגת הגמרא בחפי, כבר לא היום, כן, אבל סיגת הגמרא בחפי, שהגמרא שואלת, מה הבעיה עם כבוד שבת? זורים הריח, זאת אומרת, מה הבעיה? הרי הנר דולק טוב, כן? אז יהיה, בסדר. אז הגמרא באמת שם אומרת, כי הוא יצא. כלומר, לשון הגמרא שם, אני אקריא את זה. הגמרא אומרת בחפי, אני קצת מקדים את המאוחר, אבל אתה בגללך, כן? והגמרא אומרת שם, רבי שמואל אומר, מי טיימה? עכשיו זה מה זה מדהים, מה זה מי טיימה? רבי שמואל אמר את הטעם, בפני כבוד שבת. אז כנראה המי טיימה הזה איך צריך להתפרש, איך לפרש את כבוד שבת. מי טיימה, אמר רבא, מתוך שריחו רק זרה שמה יניחנה וייצא. אמר לי אביי, וייצא. סורי. אמר לי שאני אומר הדלקת נר בשבת חובה, ופה כבר מיד קופצים ראשונים ואומרים את הדבר, את הדבר הבא אומרים, אומר רשי, ויצא מה אכפת לה, הרי הנר הזה דולק יפה. חובה כבוד שבת הוא שאין סעודה חשובה אלא במקום אור. חוזר לכל מה שדיברנו בשבוע שעבר, אומרים תוספות, הדלקת נר בשבת חובה, פירוש במקום סעודה, וחובה היא שיסעוד במקום הנר, משום עונג, אבל מהדלקת נר גוף אילו אבא פריך, הבית זה פשיטה דחובה היא, דעתנן על שגים על עבירות, נשים מתות בשעת לידתן, לשען זו בדלקת הנר. מה שבעצם עולה, נתרגם את זה רגע לשפה בריסקאית, וזה בעצם מה שאמרת. פשוט חשבתי לדבר על זה אחר כך, אבל נגיד עכשיו, שיש שני דינים בעצם בהדלקת הנר. דין אחד הוא להדליק נר. ולזה צריך מה שהנר הזה ידלק? ידלק יפה. וזה כנראה דיברה משנה א', הוא ברור שצריך להדליק נר יפה. רק מה קורה במשנה ב'? ידלק את הנר שדולק יפה. הוא דולק יפה. ולכן את חובת ההדלקה יצאת ידי חובה. אז על מה ולמה זה מפריע לרבי שמואל? התשובה היא שרבי שמואל לא רק רוצה, זה כל השיעור הקודם נכנס בגמרא הזאת, לא רק שרבי שמואל רוצה שיהיה נר דולק, אלא רבי שמואל רוצה שהאדם הוא יוכל סעודתו, שיהיה לו מפגש משפחתי, שהם יהיו לו אור הנר. ומה שבעצם מפריע במשנה ב' זה שהאנשים לא ירצו להיות יד הנר הזה. עכשיו, הדבר המדהים בתוספות הוא שתוספות כתוב כבוד שבת, ואיזה ביטוי תוספות בחרו להגיד, ושום עונג, כן? זה נורא נורא מעניין, המעבר הזה, כי כבר אני אקדים את המאוחר, הרמב״ם יכתוב פעמיים את החובה של נר שבת, פעם בפרק ה', פרק שלם שעוסק בנר שבת, ופעם שנייה בתוך פרק למד שמדבר על כבוד ועונג של שבת. בפרק ה' הוא יכתוב שזה מדין כבוד שבת, מדין עונג שבת, סליחה. בפרק למד הוא יכתוב שזה מדין כבוד שבת. כך הוא יכתוב. אז הוא מדבר על זה. אז, כלומר, יש פה איזה מעבר בין הכבוד לבין העונג. יש איזה דברים של הרב מבריסק. אבל, אני חושב ש... כלומר, הכבוד שבת פה כנראה מתפרש שלא רק שאני רוצה נר דולק, אלא אני מעוניין על האווירה שהוא משרה בבית, ולכן מעניין אותי גם האם אנשי הבית הם יהיו לאור הנר. כן, בבקשה.
אז תודה, קודם כל, האם לרוב הביטוי כבוד זה משהו שהדברים שאנחנו רוצים לפני שבת ועונג, כאילו,
זה ככה בטרמולוגיה ההלכתית שהתקבלה. אני נזהר כי לא בדקתי, לא הספקתי לבדוק אם המונח בספרות התנאים יש לו איזו משמעות מסוימת. לפחות הדרך המקובלת להביני שכבוד שבת זה ספונג'ה להתקלח, זה שכשהשבת מגיעה הבית מוכן, ועונג שבת זה להתענג בתוך השבת עצמה. כבוד שבת הוא לפני, ועונג שבת קורה בשבת עצמה. כלומר, אני יכול להגיד ככה, שאחד מהדברים שעולים בהקשר של הדלקת נר שבת, זה באותה גמרא בחפי, בהמשך פשוט, זה המקור לקבלת שבת. יש עוד מקור בבא קמא, שרבי יהודה בר אילאי היה רוחץ פניו, ידיו ורגליו, ויש עניין שבכניסת שבת, שמתכוננים להזמין אותה, שהשבת נכנסת, כשבאים אורחים, ניבאו לנו השנה מחוטונים, מנקים את הבית, שיהיה מכובד. כאילו יש משהו יפה שהאדם בא לבית, בוא ניקח משהו מהחיים שלנו. הכניסות לבתים שלנו פה בשכונה די חשוכות, נכון? אבל הקבלן שם לכולם מנורה מעל הכניסה, כן? האם אתם מדליקים את זה מדי לילה? אני אשאל אחרת, מה זה לבוא לבית שאתה מגיע עד הדלת בחושך? או שאתה מגיע, וכמו זה מזמין להיכנס, זה יפה, כן? זה לא שהבן אדם לא יכול למצוא את הדלת ולדפוק, כן? אבל זה כאילו אומר, כשאין אור, זה כאילו אומר, אל תבוא. זה כמו לכתוב, יש כלב בחצר. אני יכול להגיד שאני שוכח, זה קורה לי, לעתים נדירות, אבל להדליק לפני שבת האור, הוא מרגיש שפספסת משהו. מרגיש ככה, זה לא יפה ככה, כאילו, חוזרים לבית כסד דלת שבת ו... הכניסה חשוכה, כאילו, זה הכבוד. אבל העונג זה בפנים, האור בפנים. כלומר, זה בתרגום, כאילו, של משל הדבר הזה.
או שתוכל להגיד, זה שאתה, החלק הטקסי זה שאתה מדליק אותו דווקא, שיהיה לך בתוספת שבת, או שאתה מדליק אותו בפנים.
גם יכול להיות, בהחלט. אז כנראה יש פה כמה עניינים. אני אומר, יכול להיות במשנה, שזה מתחלק במשנה א' למשנה ב'. כלומר, אני מציע עוד לעשות שיעורי בית, לבדוק את המונח הזה כל שבת. כאמור ברובד התנאי, אבל בגדול אפשר לחוש. שגם הצורך ג'ולי לתת הנימוק הזה בכלל מה היה, כי זה הוא בנוי על מערך נימוקים שונה ממה שהיה עד כה. אז הנימוק הזה נקרא כבוד שבת, והוא פוסל דברים שאנשים כנראה הדליקו בהם. כי הם היו חומרי בעירה מעולים כנראה, כן?
אבל הדבר השני זה לגבי שם הרגוזים דווקא, מה שהזכר לי, שהשם הרגוזים יש לו, אנחנו יודעים את זה מפסח, שם שם שם
שם הרגוזים. כן, זה נורא יקר.
זה
נורא יקר, כן.
מעבר לזה שהוא,
שנייה. כבר אמרו פסח, אני מאז שאבא שלי הסכים לדעתו, שאפשר להשתמש בשמן קנולה, גם למי שנזהר ממשקין יוצאים וקטניות, הפסח שלנו השתנה. אני חושב מצווה לפרסם את זה. זה גם עניין כלכלי, זה גם...
אוקיי, מעבר לזה, רק לציין, מה שאני למדתי מהבקבוק אחד, שאני קנאתי את זה לא בקיץ. קודם כל, יש לו אחוזי מים מאוד גבוהים בתוך השמן עצמו, ככה שכשהוא נדלק, הם מנסים לצגן איתו, לדוגמה, יש בו הרבה מאוד מים, ולכן כשמדליקים אותו, הוא לא נדלק כל כך יפה.
אולי הם מוסיפים מים לזה של פסח בגלל
שם. לא, לא חושבת.
זה לא תחנת דלק.
אני רוצה לשאול.
אבל גמרת, רק ברכה סיימת?
לא, אני לא בטוחה. אני לא בטוחה שזה האיכות. זה אותו איכות. אולי כאילו כמו התוספתא, אני חושבת שיכול להיות פירוש כמו התוספתא. כאילו זה מה שהיה נפוץ, זה מה שהיה להם.
כן,
בסדר, זה
מספיק טוב. נכון. שייתי בצבא, הדלקנו נראות חנוכה בשמן רובים, 9105, זה דלק טוב, אני חייב להגיד. גם אתם, אבי? לא, היה לכם שמן זית.
אז אם זה הכי כן, זה מה שאתה אמרתי לגבי משתה אף, משתה
בית, כן. בסדר, מקבל.
מה פירוש שם ידעים? אין לך אלא מה שאמרת.
הפוך, יש הרשימה הקדומה היא אין מדליקין, מי שכתוב ברשימה לא, כל השאר כן. אז לכן אני אומר, הרשימה הקדומה היא משנה א', משנה ב', הם לא כתובים ברשימה, מותר.
אין לך לאסור אלא מה שאסור.
כן, כן, כן. אנחנו צריכים להתקדם, כן. בבקשה, לא, כולם שאלו, גם לך מגיע, כן.
כאשר התוספתא אומרת, מה שאמרו, היא מתייחסת למשנה או היא מתייחסת לרשימה קדומה?
היא מתייחסת לרשימה קדומה. האם הרשימה הזאת מופיעה כלשונה במשנה או אחרת? זה שאלה. אני יכול להגיד שהתוספתא כאן, גם זה תכננתי בהמשך, ואני אגיד את זה עכשיו, התוספתא כאן מתאפיינת בכך שמצד אחד יש לה ממש אופי של תוספתא. היא מאירה כל הזמן על מישהו שכבר מוכר. נכון? כאילו זה נורא בולט, פה כבר זה לפני כולם, אז שאלת, כן? זה בולט מההתחלה, כן? כאילו, כל אלו שאמרו אין מדליקים בשבת, כאילו, אתה יודע את הרשימה שמי לא מדליק, התוספתא לא מספרת לך את הרשימה, כל אלו שאמרו, אז עכשיו התוספתא נותנת לך הלכה, וזה בדיוק כמו המטולטלת. היא מספרת לך כבר מתי כן מדליקים בהם. אז א', היא אומרת, אין מדליקים ביום טוב. זה דבר שכן מדליקים ביום טוב. את האין מדליקים היא נותנת את המדליקים. שנית, היא השורה הבאה. מפני מה אמרו אין מדליקים? אתה כבר יודע שאין מדליקים שמן שריפה ביום טוב. רק מה היא עושה כאן? היא נותנת טעם. זה משמעות תלמוד. אתה הולך להלכה ב', גם בהלכה ב', ומה היא עסוקה? כל אלו שאמרו, האמרו הזה חוזר עוד פעם, אין מדליקים בהם בשבת, עכשיו אותם מתאר בשבת עצמה, מדליקים. הכוונה רק לא נער, אבל מדורה כן, או בלשון מאוד פשוטה, צריך להבדיל בין נער שהוא אמצעי תאורה, או כמו נורה, לבין אמצעי חימום, בדיוק, או בישול, או... הם פועלים אחרת, כן? שניהם מקורות שיש, אבל אחרת, התנועה היא, אלף, התוספתא מכירה, היא מניחה גם שאנחנו מכירים משהו קדום, משהו שכבר קיים, היא רק מסבירה אותו. זה כאילו אופי מובהק של תוספתא, מצד שני, כבר למדנו פה את הלכה ג' שדי נראה ממנה באופן בולט, שהיא מביאה איזה סיפור שאפשר לחוש שדווקא הוא מטרים, או נותן משהו גולמי יותר, ראשוני יותר ממה שנגלה במשנה. עכשיו זה לא עומד בסתירה אחד לשני, כלומר יכול להיות שהפרק הזה יש בו חלקים גולמיים יותר וחלקי תוספת, כן? אני יכול לספר רק שבשנים האחרונות בחקר התוספת מנסים כמה חוקרים בראשם עוד פעם שם פרידמן לקדם את הרעיון שהתוספת שימרה חומרים קדומים יותר מאלו שמופיעים במשנה והמשנה ערכה אותם. זה בא בעיקר כנגד ליברמן וגם גולדברג שתיארו את התוספת כממש מעין פירוש צמוד למשניות. אני יכול לספר שגולדברג פרסם כתגובה כבר לרעיון הזה ספר על תוספת הבבא קמא, שם הוא מנתח את כל המסכת ומנסה להראות שזה תוספת, ופרידמן פרסם על פסחים שהוא מנסה להוכיח מפסחים השם של הספר הוא תוספת העתיקתא. רק מה, כל אחד בחר את המסכת שהתיאוריה עבדה כנראה בצורה טובה. מה שאומר לאנשים שלא צריכים להיות עם אידיאולוגיה, כלומר מי שלא בקט, אז מותר להגיד שכנראה התוספת יש בה גם וגם, כן, כאילו לא, זה נראה לי יותר שקול, כן, כאילו, כל אחד יביא את הדוגמה הכי טובה, אבל זה כנראה גם, הפרק הזה אני יכול להגיד, אפשר להגיד לך שאמרו הכוונה למשנה, או אמרו הכוונה לבילן יוחסין, למישהו שהמשנה גם לקחה, אני כבר לא יודע, אבל דבר אחד ברור, שיש רשימה קדומה שגם המשנה וגם התוספת, עובדים מולם, הם מפרשים אותה, הם מרחיבים אותה, הם אולי מצמצמים אותה, וכאמור הם עסוקים כל הזמן בלעבור מעין מדליקין למדליקין באיזה תנועה כזאת, ממש מרגישים את זה, כן? מה שברור שהמשנה הוא טקסט יותר ארוך, יותר מוקצע, יותר עם סוף הדבר, כן? גם הוא מביא מחלוקות, אבל הוא הזיץ עם לב, זה נעלם במשנה, אתה לא תדע את זה במשנה. כן, בבקשה.
האם יש רשימה של שמנים ופצילות שלא קשורה להלכה? במקום להגיד שזה משהו כתוב או טקסט או רשימה שהיא חצית קדומה יותר, אולי מה היה בעולם בכלל? האם היה רשימה של שמנים ופצילות שכולם בכל העולם הציקים השתמשו בהם, ופשוט הם עושים פירוש, אוקיי, איזה כן, איזה לא, וכל אחד לפי איכשהו.
אני מתמבנת בכל התקנים או משהו כזה? לא בלאג, אני לא יודע, אני יכול להגיד
מה הוא אומר? הוא אומר, אוקיי, בסדר, במקום הזה יש זה, כאילו יש משנה, הוא אומר, אוקיי, בסדר, אבל
אני יכול לספר לך שיש, אני יכול לספר לך שיש מושג בגמרא שאנחנו נבין אותו היטב על רקע התוספתא שכבר למדנו על דברי ביוחנן בן נורי, ששמואל מנסה לברר חלק מהזיהוי של הדברים שמופיעים במשנה, הוא לא מכיר אותם. אחד מהמאפיינים של סוגיית הגמרא זה שחלק הם יודעים מיד מה זה וחלק הם לא יודעים מה זה, מה שמחזק את ההערה שלך מקודם, כאילו יש פה איזו רשימה שהיא כל כך ענקית, תראו מה היא מקיפה, אפילו המוראים, כל אחד הכיר את מה אני מכיר משמנים ופתילות או נרות, מה שאני קונה בסופר, והיום בעיקר מדליקים בפרפין, זה מה שאני מכיר, כן? אם אני מכיר משהו אחר, אז אמנם חיפשתי באינטרנט הנרות, אז מכיר את השמישיגסין שלי, חיפשתי וחיפשתי, לא, אבל, אז מי הוא שואל? הוא שואל את נוחות הימה. מה זה נוחות הימה? אנשים שמכירים תרבויות אחרות. זה ממש כמעט הצליל הזה של יוחנן בן נורי. אבל הוא שואל אנשים שראו בכל מיני ארצות אחרות, איך מדליקים, איך שם. למשל בקלח הם אמרו לו דבר מבריק ומדהים. בקלח אמר, מה זה כך? אמרו, כך זה כולך. זה נשמע אותו דבר, נכון? כאילו, אתה עדיין לא יודע מה זה. זה כאילו, לא בסדר. אבל בסוף הגמרא אומרת מה זה, זה משי, ולמה זה כל כך מתאים לנחותי ימה? כי בימי קדם המשי יוצא רק בארץ אחת בעולם, בסין. הם היה אסור להוציא את הסוד מגבולות סין, כן? היה סוד אדיר של הסינים, והיה מותר רק לייבא את הבדים, היה אסור לייבא את ה... זה מה שמה שקרה עכשיו עם סין גם בעולם בכלל, נכון? פעם הידע היה אמריקאי, והסינים ייצאו, היום הידע הגיע להם גם כן. זה נגמר הסיפור של המערב, נכון? bad news. אבל האמריות שלי יורדות כל הזמן.
No copyright.
לא, כן, אבל רק אומר, באמת משי הוא נחות הימה, אבל אז הערה של משה חוזרת. אז איך משי הגיע? אנחנו יודעים איך משי הגיע. אתם יודעים מה הם עושים פתילות? אני זוכר כילד איך אבא שלי עושה פתילות לנר חנוכה שהיה מדליק בשמן, הוא היה קונה צמר גפן והיה כל לילה מגלגל וזה גם לא היה דולק יותר מדי טוב. הם היו מחזירים כל דבר, אין אצלם דבר כזה לזרוק לפח, זה הרבה מאוד מהמחזור היום בא, כי אנחנו עם עודף של דברים סינתטיים ומלאכותיים, אבל הכל כמעט היה אצלם טבעי, כמעט הכל, והכל עבר מחזור. קוראים את המשניות בבטרה, פרק ב', שמתארות חצר, מה אנשים רצו להחזיק בחצרות שלהם. האדם היה מוסק זיתים, היה הולך לבית הבד, מכין עצמו שמן זית, ולא משאיר בפח את השאריות, הוא היה לוקח את הגפת הביתה, ועם זה הוא היה מסיק את התנור. זה חומר בעירה מצוין, הרי הוא שאריות של זיתים, כן? ומה שבולט מאוד בפתילות, בתוספתא, יותר מאשר במשנה, זה פתילה, אותה משנה קצרה, פתילת הבגד שקיפלה ולא יבבה. דיינו, הם היו משתמשים לפתילות בבגדים ישנים. יש לך חתיכת בד ישנה, אז היום עושים את זה, זה סמורטות, יש מחזור עכשיו את הטקסטיל בכל העיר, והם היו משתמשים את זה. אז המשי, היה לך זה בגד משי, אני לא יודע כמה היה צריך עוד קרוע שבן אדם יחליט שהוא ידליק ממנו את הנירות שבת שלו, אבל זה מחזורים. כלומר, זה, לא, אף אחד לא קנה פתילה מוכנה, צריך להיות פסיכי בשביל זה, כן? והם לא קנו גם ידי בדיקה לטהרת המשפחה, כאילו, הם היו לוקחים בד מהבית או משהו כזה, כן? אבל זה לא, היום התרגלנו שהכל ממוסחר וצריך הכשר. אחרת זה לא טוב, כן? איך אמרנו פה פעם, יהודי בשכונה יש לו עץ ערבות בחצר. אז שאלתי אותו, אם אפשר לקטוף ערבות? זה אמר לי, כן, אבל אני לא משתמש בערבות האלה. אמרתי לו, למה לא? הוא אמר, לא, אין לזה הכשר, לסקיות יש הכשר. אמרתי לו, מאיפה יש לך את העץ? הוא אומר, בשנה אחת, היה לי ערבות, שמתי בגיל, אני עושה איך. אמרתי לו, אבל הערבות בשנה הראשונה היה הכשר. לא, אבל התרגלנו צריך הכשר לכל דבר. אנחנו עקומים. זהו, בואו מקרה, בואו. אבל עזרא, זה עונה לך קצת. והתוספת כאן, מה יש בה? יש בה... אני חוזר אליי. אני לא יודע, ברור שיש פה ידע כללי. מה שאני יכול להציע, נספר קצת יותר לניסויים, אבל היום אני לא רוצה ניסויים, אני רוצה משניות. בסדר? בואו נתקדם לפרק. בסדר? גמרנו משנה ב', בואו, לא, זה לא. אז בואו, משנה ג' מהר, כן? משנה ג' עוברת חזרה לפתילות, וכאן גם השפה היא שפה אחרת. כלומר, אם דיברנו שיש משנה א' שמנים, משנה ב' שמנים, יש משנה א' פתילות ומשנה ג' פתילות, והיא ממש לא אותה שפה. במשנה א' השפה היא רשימה, לגש, חוסן, חלך, וכאן, כפי שציינתי קודם, אם החלך זה משי, זה כנראה לא הומייד פתילות, כאילו, לא פעם שריות בדים, יש פה רשימה שכבר קודם מוצע, אינו, זה הצעה של התלמודים, שהם לא דולקים טוב. כאן, כשאני עובר למשנה ג', אני מגלה א' שפה חדשה, גם יותר מושגית, שמה היא אומרת? כל היוצא מן העץ. היא מדברת בקבוצה, דבר שני, היא מחברת אותו גם לטומאת אוהלים. וכאן, את הקשר הזה בין טומאה וטהרה לבין הדלקת הנר, כלומר אם הוא יכול להיות פתילה, הוא גם עולה בפתילת הבגד שקיפלח ולא היבבה. אז זה כנראה, זה מאוד קל להסביר, זה כנראה גם פה, אני לא יודע אם זה קורה כמו משנה ב', הוא לא דולק טוב. אתם יודעים מה קורה לפתילה שהיא פשוט נכבד. לעומת זאת, אם פעם הדליקו וחיבו, אז הפתילה התקשתה, אז היא דולקת הרבה, הרבה יותר קל להדליק אותה, הרבה יותר קל להדליק נר שדלק וקבע מאשר פתילה חדשה. אבל גם פה אנחנו צריכים להצטרך לברר לעצמנו, אני לא בטוח שנלמד את זה, כי אני צריך לבדוק אם יש לי מה להגיד, אבל פתאום מתברר ככה, שאם היא טמאה, אז אין מדליקים בה. אם היא טהורה, אז כן מדליקים בה, כן? מה הקשר בין שתי הצלעות האלה? כאילו, מה הקשר בין השאלה? אז זה לא מאוד קשה להסביר בהסבר ראשוני, כי מה קובע טומאה וטהרה? אם אתה כלי או לא. כלומר, אם הוא מיועד ללבישה. אז אם הוא כלי, אז הוא לא, אז הוא לא פתילה. כלומר, אם הוא יכול להיות טמא, אז אולי לא כל כך כדאי, אולי גם הוא לא פתילה, ויש איזה חלוץ שם פתילה, כאילו. אבל צריך לברר את זה. אבל פה יש משנה שעוסקת בפתילות, משנה ד', אני ממהר, עוברת לרכיב השלישי של ה... נר שבת של חכמים, היא עוברת לנר, לכלי, בדיוק. מה שנקרא בלשון המשנה, נר. אנחנו רגילים שיש פמות ויש את הפרפין הזה שאנחנו קונים, שהוא כבר כפוי, הוא כבר מורבה, אבל אצלם יש שלושה רכיבים, זה בולט, השלושת הרכיבים במשנה ה'. כי מה יש? כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה. ובאמת משנה ד' עוסקת בנר, היא עוסקת בכלי. כן, והנה יש לכם ציור יפה, בסדר? זה ממש משנה ד', יש לו יש לו פה, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות את משנה ד', אתם יודעים? כאילו, מה הבעיה שיש כאן? זה בעיות של שעוני שבת, כבר דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר. דיינו, יש פה בן אדם שהכמות של הנר לא מספיקה לתוכניות שלו, הוא עשה ניסוי, זוהר אמר, כמה זמן דלק נר ממוצע שנמצא בחפירות? כשלוש שעות, שבוא נגיד שהוא רוצה יותר מאוחר, ואז יש פה כל מיני מחשבות. הדבר הכי פשוט היה מה לייצר נר יותר
גדול,
יותר גדול, כן? פה השאלה שלך, ברכה חוזרת, אם היה ייצור מיוחד של נרות לשבת, גם אני אעבור לספר, עברתי כבר קצת, לא רציני, אבל הוא אומר שמצאו נרות בחפירות בדרום הר חברון שכתוב עליהם שבת, אבל זה היה פתרון. ופה יש אדם שיש לו נר קטן והוא שואל מה לעשות, והמשנה עוסקת בשאלה של איך מגדילים את הנפח, וכאן יש לנו לא, אין מדליקים במה מדליקים, אלא יש לנו
איך
מדברים פה על הנר, ולכן אתה לא עסוק בהדלקה פה, ולכן השפה התחלפה מאין מדליקין ללא ייקוב, לא ימלא, כן? והכל פה עושה כמובן רק בשמן. וגם פה יש את הרבי יהודה שאמר התפקיד שלו להגיד מתיר, כן? וכאן עברנו למשנה ה' שמביאה כמעט הבעיה הפוכה של משנה ד'. משנה ד' עוסקת באדם שמה מציק לו שידלק יותר, משנה ה' עוסק בבן אדם שמת לחוות מכל מיני סיבות, כן? סיבה אחת היא גויים, זה סמל הכר יהודי, שני זה ליסטים, אצלנו בשכונה זה הפוך, הליסטים באים לבתים ריקים, נכון? ולכן מה עושים אנשים שנוסעים לשבת? בדיקים את האור וכל מיני דברים כאלה. אצלם הפוך, הליסטים הרי הם גזלונים, אז הם דווקא באים למי שיהיה בבית, כי אם הוא בבית כנראה יש לו ארנק, אם הוא לא בבית אז למה לבוא, כן? רוח רעה, בואו לא נסביר את זה בשעה כזאת, מה זה רוח רעה, בסדר? אבל הם האמינו ברוחות רעות, כן? או בשביל החולה שישן, שזה דבר שגם היום אפשר להבין אותו, פטור. ופה המשנה הזאת מחליפה שפה, זה המשנה היחידה בפרק הזה, האמת היא שמסכת שבת לאורכה יש לה שתי השפות, פה בפרק הזה מדבר על מותר אסור, מדליקין אין מדליקין, פתאום המשנה הזאת מדברת על פטור חייב, שזה ממש שפה שונה לגמרי, כי מה שמעניין אותה כאן בפטור חייב פה, זה מה, אני לא אומר זה כלום, בסדר? נבדוק את זה לפעם הבאה. לא, אני כבר הנחתי כמו הבבלי שפטור אבל אסור. כאילו, אבל כתבו על זה, בסדר? במשניות זה לא פשוט שזה ככה. אז נבדוק את זה לפעם הבאה. אבל בכל מקרה מבחינה לסגנונית, בסדר? גם אם הדברים לא בדוקים. מבחינה סגנונית ודאי שעברנו פה לפטור מול חייו, ורבי יוסי פותר בכולם חוץ מן הפתילה. אתה רק בשביל לסיים את הפרק של המשניות, אז מהר, בסדר? טוב, ג'ולי יצא, אבל לא, משנה וב. אני מה, בפעם הבאה נגמור את זה, לא? בסדר? אוקיי, אז בואו אנחנו נעצור כאן. בפעם הבאה נגמור את המשנה, תוסף טוב, נעבור לבבלי, ישלח לכם מקורות.